אבל אני חושב שהמקום היחידי שדיברתי מול מצלמה זה היה בחתונה שלי. מאז לא דיברתי מול מצלמה. כמה זמן אני אמור לדבר? טוב. עכשיו אני עומד כבר פה, אני יכול להגיד מה שאני רוצה. אז אני אתחיל מעט מוסר. כיוון שזה לא רלוונטי אליכם, כי אתם באמת יש כאן תלמידי חכמים, ואתם רציניים מאוד, וברוך השם, יושבים בישיבת בני צבי, ישיבה שהשם שלה הולך לפניה. הייתי רוצה בכל זאת לעורר, דווקא מנקודת המבט השלילי, על מי שאינו עוסק בתורה, על כמה חשוב שאנחנו עוסקים בתורה. אז אני אגע קודם כל במהר"ל בנתיב התורה, פרק ט"ו, הגמרא אומרת, אמר רבי אלעזר, עם הארץ, זו גמרא קשה מאוד, הגמרא מאוד קשה, אבל אי אפשר לדלג עליה, להבין עד כמה המשמעות של חשיבות ערך לימוד התורה ליהודי. כמה שאנחנו מדברים על אהבת ישראל, ואנחנו מדברים על הנקודה של הניצוץ הקדוש שיש בעם ישראל, וכל יהודי צריך לאהוב מצד נשמתו, נכון. אבל זה נוגע איך אני מתייחס כלפי הזולת. אבל אני צריך לדעת מהי נפקמינה עכשיו, שאני לומד את זה, מהי נפקמינה אליי. אמר רבי אלעזר, עם הארץ מותר, אומרת הגמרא, לנחרו, מתי? ביום הכיפורים, שחל להיות בשבת. אמרו לו תלמידיו, רבי, אמור לשוחתו. מה זה לנחרו? תאמור לשוחתו, קצת יותר עדין, כמו בהמה, פחות אתה שוחט אותה. מה זה לנוחרו? אמר להם, זה טעון ברכה, וזה אינו טעון ברכה. כך אומרים להם רבי אלעזר, זו גמרא קשה. והמהר"ל לא מעדן אותה, הוא לא מעדן איתה, הוא הולך איתה. המהר"ל אומר כך, והרבה מתמיהים על זה. ונתנו בזה פירושים. וגם הרב אלפסל פירש, וכן הלאה וכן הלאה. אומר אבל המהר"ל, אבל הפירוש הברור, כי מצד אשר הוא עם הארץ, היה מותר לנוחרו. אומר באמת, אם אתה מתייחס אליו עכשיו, קשה, אה? אנחנו גדלים על אהבת ישראל, הנשמה, חלק אלוקה ממעל. המהר"ל אומר, תדע לך, אם הייתי מתייחס עכשיו עליו אובייקטיבית, היה מותר לנוחרו. אף על גב, הוא ממשיך המהר"ל, טוב, אז עכשיו נצא החוצה, נלך לתל אביב ונתחיל לקחת M16 ותחיל לראות כל מי שעובר שם, כי זו המשמעות. אומר, ואף על גב, ממשיך המהר"ל, דוודאי אסור לנוחרו. ואם עכשיו מישהו יעשה את זה, מה יהיה הדין שלו, והממיתו חייב מיתה, אם בן אדם שירוק כזה, בן אדם שהוא עם הארץ ואינו לומד תורה, הוא יהיה חייב מיתה. אז איך אני אמרתי שורה לפני זה, שבאמת מחר אובייקטיבית מותר. אבל זהו מצד שהוא בכוח להיות תלמיד חכם, כך אומר המהר"ל. אומר, למה אסור? כי יש לו פוטנציאל להיות תלמיד חכם. יש לו נשמה אלוקית, אז יש לו פוטנציאל להיות תלמיד חכם. והרי נחשב תלמיד חכם בכוח, ומצד הזה ראוי אליו החיים. רק מצד הזה ראוי אליו החיים. כך אומר המהר"ל מנתיב התורה. אבל מצד אשר הוא עם הארץ היה מותר לנוחה ביום הכיפורים. אומר, וזה, אבל מצד אשר הוא עם הארץ היה מותר לנוחו ביום הכיפורים, זה מורה על פחיתות גדול שאין לו אחיות רק מצד הדבר שהוא בכוח אליו. ומסביר שם המהר"ל בהמשך, כי האדם במה שהוא אדם ראו שיהיה בו התורה, וזה שלא נמצא בו התורה אינו בכלל הנמצאים. ומי שרוצה, אם שמעת שם את הפרק הזה, זה פרק קשה, בנתיב התורה, בדרך כלל בישיבות לא מגיעים לפרק הזה, כי זה בסוף הנתיב התורה. אבל זה פרק מאוד קשה, אבל אי אפשר להתעלם ממנו. המהר"ל כותב על הדברים שלו הקשים והנוקבים, ודבר זה מבואר והוא פירוש אמת אין בו ספק. זאת אומרת שאם מישהו חשב שהמהר"ל כתב כאן איזה דרוש, או שזה משהו שאפשר כאן להינחם איתו ולתת איזה פינה, אומר המהר"ל זה אמת, זהו, תדע לך, יהודי הוא הוא היכולת של להוציא את עצמו מן הכוח אל הפועל, זה על ידי דבר אחד, עסק התורה הקדושה, זהו. שום דבר אחר לא יכול להוציא אותו. אדם, כל אדם, חייב להתייגע ולעמול בתורה. כך יהודי נראה, זה צורה של יהודי. צורה של יהודי זה אדם שעוסק בתורה. זה צורה של יהודי. מה הגדרה אם צריך להיות עכשיו דרשן, צריך להיות תמיד חכם, רב ראשי? זה לא, אין לזה שום משמעות. זה כלום, זה אפס. אדם, יהודי צריך לעסוק בתורה. לא להיות בחזקת עם הארץ. זה מהר"ל. עכשיו, כיוון שאתם קראתם לי, נלך לנקודה אחרת. זה דרך השם. זווית אחרת. אבל הזווית הזאת היא, אומר, דרך המוסר, עד כמה זה עמוק, כמה זה עמוק, אי לימוד התורה. עד כמה זה עמוק. שאדם לא יכול להגיד, זה דבר, זה תוספת, זה בערך. לא, כמו שאנחנו חייבים לשתות, לאכול, יהודי חייב לעסוק בתורה. בין ממעט, בין ברב. הלאה. ברמח"ל, כ-200 שנים אחרי המהר"ל, יש התייחסות עכשיו על מעלת לימוד תורה. תמחילו לי, אני אשתה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אומר כך, אומר, תדעו לכם שיש מפגש, הבורא יתברך משפיע בעולם. זה לא עובד? אז זה עובד לי. והיינו שהוא תכלית מה שאפשר שימצא בנמצאות. ממשיך הרמח"ל, הוא מעין המציאות האמיתי שלא התברך. אז כאן הרב פינדלר בהערות מאיר, שזה לא באמת הכוונה, מעין האפשרות הנמצאות, ממנו התברך הכוונה ביחס אלינו. איפה הוא שם את הדבר הזה? שם את זה בתורה. ואז ממשיך המהר"ל, הרמח"ל בעריכות גדולה, ואומר לך, תדע לך, ואומנם מדרגות מדרגות יש בהשפעה הזאת. אומר, יש הרבה מדרגות בעסק לימוד התורה, יש מדרגות בזה. ברמח"ל הזה יש כאן הרבה לקחים שצריכים לקחת אותם, ברמח"ל שאנחנו הולכים לקרוא עכשיו. ואומנם מדרגות מדרגות יש בהשפעה הזאת. ככל שאר ההשפעות והעניינים שם במציאות, כמו שהמציאות היא מלאה מדרגות, יש כהנים, לוויים ישראל, יש יהודי, יש גוי, יש בהמת תאורה, בהמת מאה, כל חי, צומח, דומם, עולם, ארץ ישראל, ירושלים, בית מקדש, קודש קודשים, כל העולם מלא מדרגות, כל העולם מלא מדרגות. ככל ההשפעות והעניינים שבמציאות, ונתחלקו המדרגות האלו בחלקי, אומר גם בעסק התורה יש מדרגות. ההיגיון, היגיון אצל הרמח"ל, היגיון זה הכוונה מישון, הגה להגות, דהיינו לימוד, או לימוד ככה רפין לא מסביר, הכוונה לימוד פשוט, וההשכלה. זאת אומרת, יש הרבה מדרגות. אם אתה לומד ספר בראשית, זה מדרגה אחת. אתה לומד ספר בשמות, זה מדרגה אחרת לגמרי. זה משהו אחר. אתה לומד ויקרא, זה משהו אחר לגמרי. ולכן, לפי הרמח"ל הזה, כל דבר יש לו מדרגה אחרת, ולכן אתה לא יכול להינצל אם לא תלמד את מה? את הכל, נכון? חייבים ללמוד הכל. אם לא תלמד הכל, אם אנחנו לא נלמד הכל, אז יחסר לנו חלק מהמדרגות. הלאה. ולהזכיר מה אומר הרמח"ל, מה הדבר הכי עליון בכל המציאות כולה? זה מה? זה התורה. אין דבר יותר עליון. הלאה, בוא נמשיך. ונתחלקו המדרגות האלו בחלקי ההיגיון וההשכלה. היגיון אמרנו, זה מה? זה דיבור אצל הרמח"ל, והשכלה זה הכוונה לימוד בחשיבה עמוקה. כפי מה שראתה חוכמה עליונה היותו נאות. שבחלק אחד מן ההיגיון תימשך מדרגה אחת מן ההשפעה, ובחלק אחר מדרגה אחרת, וכן בהשכלה. אך אין לך חלק מתלמוד התורה שלא תימשך בו מדרגה אחת ממדרגות ההשפעה הרמה הזאת. זאת אומרת, מה שתעסוק בכל התורה כולה, בכל אחד איפה שתעסוק בתורה, יש בחלק שהוא כל כך עליון שהוא משהו יוצא מגדר הרגיל, אבל כל אחד זה משהו אחר. וכל אחד משתנה. והנה פשוט, ואז אומר כאן הרמח"ל, את זה אתה צריך להבין. והנה פשוט, שכל מה שתתעלה ההשכלה, זאת אומרת, אומר הרמח"ל, פשוט הוא שאם תלמד דבר יותר עמוק, תגדל יותר מדרגת ההשפעה, ותימשך על ידה. אומר, תלמד דבר יותר עמוק, זה לא רק שאתה לומד דבר יותר עמוק, בהבנה שלך, אני מבין יותר עמוק, לא. אומר הרמח"ל, זה יתרה מזאת. אתה מקבל שייכות ודבקות בבורא יתברך יותר עליון. תגדל יותר מדרגת ההשפעה שתימשך על ידה. ולא ישווה מי שיסכיל לשון המקראות לבד, מי שיסכיל כוונתם. ולא מי שישכיל הכוונה השטחית שבהם, מי שיעמיק בהם יותר. זאת אומרת, כפי ערך היגיעה שלך בהבנת הדברים, כן, עומק ההשפעה הרוחנית. זאת אומרת, בן אדם לא יוכל להינצל, ויש שיטות כאלו שאומרות, תלמד, אמרנו שיש דגש, נכון, שאדם חייב להקיף, אנחנו חייבים, אין מה לעשות, זה חובה גם שמוטלת עליי, אנחנו חייבים להקיף את כל מה? את כל התורה. כי כל קטע בתורה, כל נקודה בתורה זה מה? זה חלק מכל הפאזל השלם, וכל זמן שאני לא אוחז בכל התורה כולה, יש לי חיסרון בנפשי, אני לא חום מזה, יש לי חלק שעוד לא השלמתי. ולא מי שיעמיק בהם קצת, מי שיעמיק בהם הרבה. אבל הוא נתן לנו חסד, הרמח"ל, שכל מה שנלמד יש דבקות עליונה. אבל בהמשך הוא כן אומר דברים קצת חריפים, הרמח"ל. אני לא יודע אם זה לעניינכם, אבל אני אגיד את זה. כי זו שאלה שאנשים מתמודדים איתה, ואם לא בגילכם, מתמודדים את זה אחר כך בגיל קצת יותר מבוגר, ולא בגיל קצת יותר מובגר, אנשים מגיעים לגיל 40, 50, ולפעמים שואלים את עצמם את השאלה הזאת, ואומרים, אני עסקתי בתורה, אבל לא מרגיש שינוי משמעותי. זו שאלה שאנשים שואלים את עצמם. וכאן, הרמח"ל, כדרכם של הצדיקים העליונים, הם לא מוכנים לפקשש לזייף. הם אומרים את האמת. כמו שהמהר"ל, לא הסכים לזייף, לשייף את העניינים. אותו דבר כאן גם רמח"ל. אומר, יש תנאי אחד, שאם אתה לא תקיים את התנאי הזה, אז מה שכל אמרתי לך, שאם אתה עוסק בתורה, יש גילוי אלוקות כל כך עליון, אם לא תקיים את התנאי הזה, אז זה לא יופיע אצלך. תכף אני אסייג את הדברים האלו, כי הרמח"ל מסייג את זה, אבל זה מהר"ל קשה ונוקב, בסדר, אפשר להגיד בסדר את המשפטים הרגילים שאנחנו רגילים לומר, והם נכונים ואמיתיים, מתוך שלא לשמה יבוא לשמה, ולפעמים אני אומר לעצמי, אומר, אדם אומר את זה, אמנם הגר"א אומר לעולם, מתוך שלא לשמה. אבל מצד שני, אי אפשר בן אדם שיגיד את זה עד האבן האחרונה ששימו את זה על הקבר שלו, שמתוך שלא לשמה יבוא לשמה, מתוך שלא לשמה יבוא לשמה, עד הקבר, עד הרגע האחרון, בן אדם צועד עם זה 120 שנה. אני חושב שבאיזשהו מקום אנחנו מזייפים את עצמנו, אתם בחרים צעירים, כדאי כבר להתחיל לטעות לנטייה, לחשיבה, להבין שיש כאן איזה משהו. כתור ניסיון של העולם, העולם יש בו איזה פקשוש מסוים, והפקשוש המרכזי, ולמה אנשים לא משתנים, למה התורה, לפעמים יש אנשים שלא מתקדמים במעלה שלהם, בדבקות בבורא יתברך, והתורה חייבת, כאילו זה חייב להיות, אם הבורא יתברך, אין השפעה יותר עליונה מאשר לימוד התורה. זאת אומרת, שבן אדם שעוסק בתורה צריך להיות, זה צריך להיות כמו, כולם מכירים את השיר של אור החיים הקדוש. אם אני אתחיל לשיר ירד גשם, אז לא כדאי, אבל בטח אתם מכירים את השיר, אילו אנשים היו יודעים איך הוא כותב שם הלשון. עריבות, מתיקות, נעימות, היו משתגעים אחריה. אבל לא יכול להיות, אני זוכר בזמנו, הייתי קשור, זה אותו עיקרון, במקום אחר, היה יהודי צדיק עליון, מתוק מדבש, משהו נפלא, קוראו לו רבי יוסף שוורץ. אם מישהו הכיר אותו, קוראו לו סבא מנתניה. היה יהודי מתוק מאוד. אז פעם אחת הוא גער בי. מה הגערה שלו הייתה? אומר, איך יכול להיות, ככה אמר לי, איך יכול להיות יהודי מניח תפילין והוא לא מרגיש תפילין? ככה הוא אמר לי. אומר, איך יכול להיות יהודי מניח תפילין ולא מרגיש תפילין? אז כולם מסתכלו עליי, אומר, אני מניח תפילין ולא מרגיש תפילין. אני מקיים כמצוות אנשים מלומדה, אבל זה לא נכון. זה לא נכון. אנחנו אסור לנו להישאר שם. לא יכול להיות שיהודי יניח תפילין להרגיש תפילין. לא יכול להיות. הוא צדק. לא יכול להיות שיהודי יניח תפילין להרגיש תפילין. לא יכול להיות שיהודי לומד תורה להרגיש תורה. לא יכול להיות. אז אם לא, אז יש כאן איזו בעיה. יש כאן איזו בעיה. זאת אומרת שיש איזה חיסרון, שאנחנו משהו כאן, משהו בעייתי בחשיבה שלנו. ותדעו לכם שהנקודה המרכזית, ואסור לזלזל בזה, זאת אומרת, בן אדם אומר, מה משנה אם אני אחשוב X או אני אחשוב Y, זה לא משנה כל כך, לא נכון. החשיבה של האדם היא יוצרת את המציאות. ולכן אומר הרמח"ל, אבל התנאי שלי, כדי שאמרתי לך, אני אמרתי לך, שתדע לך, שההופעה הכי גדולה של הדביקות בבורא יתברך זה בעסק התורה. ואני אמרתי לך, וככל שתלמד יותר בעיון, יותר בהבנה, אתה תהיה דבק בבורא יתברך. ככל שתלמד פחות בעיון, אתה תהיה דבק פחות. כמובן, אני חייב להעיר לסייג את זה, שזה כמובן זה מתאים לפי ערך כל אדם, לפי הטבע האלוקי שהבורא יתברך אותו, לפי השכל שלו. זה עוד סוגיה, אפשר לפתוח כאן עוד סוגיה. אבל אומר הרמח"ל, וזה אי אפשר לפקשש, שצריך חייבים לבנות את זה. חייבים שאדם יתייחס לתורה בערך של תורה. זאת אומרת, שיהיה לך יחס של כבוד התורה, יהיה לך עירה מפני התורה, כי יש לך עירה מפני הבורא יתברך. זו הבעיה המרכזית. אנחנו ניגשים לתורה, יש סיפור על מי שהחליף את הבעל שם טוב, אתם יודעים מי זה החליף את הבעל שם טוב? המגן מזריץ, נכון? אז זאת אומרת, היה שנה אחת, זה היה הבן של הבעל שם טוב, אחרי שנה, מי שהחליף אותו, זה היה המגן מזריץ. היה לבעל שם טוב, היה לו תלמיד חבר, קראו לו רבי יעקב יוסף מפולנה. שמעתם עליו, תולדות יעקב יוסף. אז הוא היה כבר אדם, הוא היה גברא רבא, והוא היה בבית דין של הנודע ביהודה. והוא הלך לבקר את המגיד מזריץ'. הבעל שם טוב, היה לו בית מדרש של 60 בעלי רוח הקודש. אצל המגיד היו 300. אצל 300 תלמידים שהיו בעלי רוח הקודש. היה בית מדרש מופלא. והוא נכנס לבית מדרש, והוא מצא על הרצפה דף. אז הוא התכופף, והוא הרים את הדף, והוא ראה בדף דח. מה זה דח? דברי אלוקים חיים. היה שם דרוש מאוד יפה. זה חרה לו. ומי שליווה אותו שם זה היה בעל התניה. הוא היה בעל התניה הצעיר לימים אז. הבעל התניה שהגיע למגיד הוא היה בן 26. כן? היה בין התלמידים הצעירים של המגיד. הרי שהמגיד נפטר, הוא הפך להיות תלמיד של מי? של רבי מנחם מנדל מביטפסק, פרי ארץ. אז הוא זיהה בעין שלו שהרבי יעקב יוסף פונה מקפיד מאוד על המגיד. דיינו שמלמדים כאלו תורות גדולות, וזה נשפח בחוץ, בחוצות, הוא הקפיד עליו. ואז המגיד, הבעל התניה, נתן לו משל. והמשל שהוא נתן לו בעל התניה, משל, זה לא לענייננו, אבל נתן לו משל, אומר שבן המלך היה חולה, ולא היה שום תרופה בעולם. עד שגיע איזה רופא אחד ואמר לו שהיהלום שבכתר של המלך זה התרופה היחידה שתועיל למלך, אבל בתנאי אחד שצריך לפורר אותו ולהכיל את בן המלך. אז היועצים אמרו, אבל הפה שלו קפוץ, בכל שנכנס שם אוכל. כל היהלום ילך, רוב היהלום ילך. הכל הרוב ישפך החוצה וישיכנס קמצוץ. אז אמר המלך, קחו את היהלום שלי, תתחנו אותו, וגם מה שייכנס, לפחות זה ייתן חיות. אז אנחנו לא רוצים את החיות הקטנה הזאת של הקצת של היעלום. אנחנו עוסקים, השמיים ילמדו פנימיות, אבל צריך לדעת שהתורה בכללה היא היעלום שבכתר. היא היעלום שבכתר. ולכן, המגיד שראה את זה, הוא אמר, זה היחס. רבותיי, זה היעלום. הוא אומר, שבן אדם, אם למישהו נופל ספר תורה, אז הוא כולו, הוא נרעד מזה. הוא אומר, זה התורה הקדושה, זה ככה. אולי לא אמרו לנו את זה, אבל התורה, שאדם ניגש התורה, הוא אומר, צריך להתנהג בבית מדרש, בבית אלוקים נהלך ברגש, שולחן ערוך, זה לא חומרה. כן? צריך להתייחס בכבוד למקום הזה. אמנם יש לאשכנזים יותר היתרים קצת, אפשר לאכול וכדומה, כן? אבל יש הנהגות של בית מדרש, שולחן ערוך. צריך לדעת איך הם מתנהגים בבית מדרש. אחד צריך לדעת אם הם מתנהגים לתורה הקדושה. אז הוא אומר, אם היחס של הבן אדם לתורה הקדושה הוא מוטעה, אז ממילא השם צילך, הוא כמו הצל שלך. אז ממילא התורה משפיעה על האדם באופן שונה. אדם צריך לדעת שהדברי אלוקים חיים האלו הם דברים עליוניים. הוא עוסק ביהלום שבכתר. ולכן היחס שלו לתורה חייב להיות בקדושה ותארה, כמה שיותר. אני אקריא לכם את הלשון של הרמח"ל. אומר ונכלל בזה, לא נעים להגיד את זה, זה לא מקובל היום. כן? אומר ונכלל, אך, אומר ככה, והנה צריך שאבוש משפלותו האנושי, וירעש, זה דרך השם, וירעש מרומותו יתברך, והנה מצד שני, והנה יגל מאוד מחלקו הטוב שזכה לזה, אך ברעדה. אז לפחות אני אומר, בדור שלנו אנחנו לא במדרגה כזאת, אבל צריך לזכור לדעת מה זה. צריך לדעת במה אתם מסכים. גם אנחנו בדור שלנו, אנחנו לא נמצאים שם ולא הגענו, וזה לא יודע, אבל צריך לדעת לאיפה שואפים. איפה מחדדים את הדברים, על מה אנחנו עוסקים עכשיו. אני רוצה לספר לכם, היה לי שכן, הייתי גר בבני ברק, היה לו שכן שקראו לו הרב משה חורב. שמעתם על השם הזה? תורה מסיני. הוא נפטר, הוא היה רם בגיסר רחמים. והיינו חברים. והוא נפטר בגיל מזעזע, הוא נפטר בגיל מאוד צעיר, והוא היה גאון. הוא זכר את כל התורה בעל פה, את כל השס, היית אומר לו, מהם רב השס, היה אומר לך ישר על המקום איפה זה נמצא בשס, איזה עמוד, איזה שורה, זה היה מדהים, וכמה פעמים זה מופיע בש"ס, על המקום. ופעם דיברנו, הוא התחיל ככה להקיף את הזוהר, וממש, הוא התחיל להתגדל בצורה מאוד מאוד קיצונית, והוא נפטר, ממש בגיל צעיר. והוא סיפר לי שהוא לימד בכיסא רחמים, זו ישיבה נחשבת ישיבה חשובה, אומר שהוא לימד, הוא לימד שש, שבע פעמים, הוא אומר שש, שבע פעמים, הוא לימד, איך הוא אמר לי? הוא אמר, לימדתי מסכת ברכות לחברים מקשיבים, ככה היה לשונו, חברים מקשיבים, אומר, ולא זכרתי. אומר, איפה השתנה אצלי? אומר, איפה השתנה אצלי? הוא אומר, מהיום שנולדה לי תשוקה לתורה, ככה הוא אמר לי. והיום שנולדה לי תשוקה לתורה. אומר, איך אפשר להיוולד מתשוקה לתורה, אם בן אדם לא מבין מה זה ערכה של תורה? אומר, מהיום שנולדה לי תשוקה לתורה, אומר, התחלתי לזכור. אומר, זה היה מדהים, אני זוכר אותה, אני חס השיעורים, אולי היה מפסיק לדבר. מדבר, מביא מקום, זה היה מדהים, והיה עובר מדבר, מדבר, משהו עזוי. כנראה, איכו היה, מה שנקרא, שמו עליו חמסה, עין הרע. ממש, זה היה נורא והיום הדבר הזה. עכשיו, אני רוצה להמחיש לכם, תבינו את זה כמה זה חריף. תארו לכם, כן, חבר'ה, היום אומרים לכם, טוב, כל מי שרוצה עכשיו יש יגואר בחוץ, נותנים לכם סיבוב. נותנים לך סיבוב. לא יודע מה זה, מה, אופנוע שטח, הכבס נשת, מה שמתאים לכם. לא יודע. מישהו, מה שהוא אוהב, כל אחד מה שהוא אוהב. אומרים לך, אתם מכנסים אותך בסיבוב ביגואר. רבע שעה. איך נכנס לאוטו, מסתכל, רואה ככה, הגה מעץ, הידיד גם כן מעץ, הכיסאות אור מהגוני. מסתכל איזה יופי, מה ככה, עמד שיעורים כאלו עגולים, עושה סיבוב, מבסוט, אחרי רבע שעה יוצא מהאוטו, יבוא אחרי, תגיד, איך היה? תן שיעור רבע שעה, 20 דקות, רק על הסיבוב הזה. לפחות, נכון? רבע שעה, 20 דקות, תיתן שיעור, איך היה, מה היה, איך זה נראה, מה היה, איך שמתי גז, איך זה ככה, וואי, תוצא. אומר, למה? אומר, אתה נכנס לשיעור, אתה לומד רבע שעה בסדר, חג אחרי רבע שעה, אגיד לך, מה למדת? מה השתנה? אין לנו תשוקה. אין לנו תשוקה לתורה, זה הכל. התשוקה לתורה, להבין מה זה ערכה של תורה. מה החשיבות של תורה? חייבים להפנים את זה. מהי מעלתה של תורה? אין מה לעשות. זאת אומרת, כל זמן שלא הבנו מה אנחנו עושים פה, אנחנו יפה, זה נכון. זה נכון, אנחנו מתקדמים, אנחנו בסוף זה יגיע, כן, לפעמים לא. זה הבעיה. עכשיו, אם אנשים גדלים, 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 מגיעים לגיל מסוים, שואלים את עצמם, אני חמור נושא ספרים, זאת אומרת, אני למדתי הרבה, אבל לא השתניתי כל כך. זה לא בעיה בתורה חס וחלילה. אני רוצה לקריא לכם לשונו החריפה של הרמח"ל, לא יודע אם כדאי לקרוא אותה, אבל זה, אגיד את האמת, אפשר, אין מה לעשות. ואם עושה כן, תקשיבו את הלשון של הרמח"ל, אז יהיה תלמודו מה שראוי לו להיות באמת. אם אדם יתייחס לתלמוד להבין שזה הדבר הכי עליון שהבורא יתברך נתן לנו, ותימשך על ידו ההשפעה שזכרנו, ויתעצם בו אז היקר האלוקי, וימשך תיקון ויערה לכל הבריאה, לא רק לו, לכל הבריאה יתקן. אבל, תקשיבו חריף, אל תגידו שלא עברתי. אל תגידו, בן אדם יגיד לגיל 40-50, יגיד עצמו, מה השתניתי? לא השתניתי, לא השתניתי. למה לא השתניתי? אבל אני עומד תורה. למה לא השתניתי? אבל אם תנאי זה יחסר ממנו, לא תימשך יערה על ידו. ולא יהיו דבריו, אלא חריף. אם הרמח"ל לא היה כותב את זה, אולי אפשר להגיד את זה. לא יהיו דבריו, אלא כשאר כל הדיבורים האנושיים. כך אומר הרמח"ל. הגיונו, דהיינו דיבוריו, כקורא איגרת, ומחשבותיו כחושב בדברי העולם. ועד רבה, לאשמה תחשב לו, שקרב אל הקודש בלי מורה, ומקל ראשו לפני בוראו. ואם מישהו חושב שזה רמח"ל, אני אקריא לכם עכשיו, אם הייתי פתח לכם פרי ארץ, רבי מנחם מנדל מבטפסק, בפרשת בעלותך לפי מזכרו לי, הוא אומר אותם דברים, אותם עקרונות, בדיוק. בכל יום מוציא את בת קול מאחורי ומחרזת, אוי להם לבריות מלבונה של תורה, שכל מי שאינו עוסק בתורה נקרא נזוף, נזם זהב באף חזיר. אומר שם, הפרי הארץ מסביר שם, מה זה הבת קול הזאת, איפה אני לא שמעתי את הבת קול הזאת, היא אומר, בת קול זה שורש נשמתנו. הנשמה שלנו צועקת. יקודשו ברוך הוא וישראל וורייט אחד. שנשמות ישראל עם אותיות התורה. ולכן זה הדבר, נקודת החיים הכי עמוקה שלנו. התורה. אבל אומר שהפרי הארץ, אומר שאתה עוסק בתורה, תבין מה אתה עוסק בתורה. אומר, זה באותיות שבהם נבראו שמיים וארץ כפשוטו, לא כבורט. זה זה. אני כדי לחדד את הדבר הזה, אולי אמרתי את זה, אולי שמעתם את זה ממני, אני כל פעם מזכיר את הסיפור על הגאון מווילנה, שרב חיים מוולוז'ין מביא, בהקדמה לספר דצניותא, שם, ולא סיפורים שהוא סיפר לו, שסבתא שסיפרה לו שזה התגלגל במשך דורות. זה רב חיים מוולוז'ין כך כותב. בהקדמה לספר דצניותא, כי החסידים היו יורדים על הגאון שהוא לא ידע קבלה. כמובן שזה היה שקר. אבל אז הגאון כתב שם הקדמה כדי להגדיל את רב חיים כתב שם הקדמה על הגאון, ושם הוא כותב ששני תלמידים הגיעו לגאון לחג, אני לא זוכר אם זה היה פסח או סוכות. אומר, ותמיד הגאון היה שמח כמצווה עלינו בתורתנו הקדושה. אומר, ובאותו יום לא. ראו שמשהו, יש עננה על הגאון. אז מה עושים תלמידים שהרב ככה לא כל כך נראה? אז מה הם עושים? הם לא מבטרים. הרב, מה קרה? נו, נו, הרב, נו. אז כמובן הם לא באו לגאון ככה, אבל כן הם ישבו עליו. הם כן, שם כותב הרב חיים, שהם הם, הם, הם הציקו לגאון. בסוף אומר להם הגאון שלא כרגלי, אומר, דאגה בלב איש ישיחנה, אומר, ואני אגיד לכם, אומר בערב קודם, ככה רב חיים כותב על הגאון, מה אפשר לעשות? אומר, גילו לי מן השמיים, על המילים, משה קיבל תורה מסיני, לא, עלו זה בנגב. איפה זה כתוב עלו זה בנגב? אחרי אתה אומר רגלים, מה אפשר לגלות שם? אומר, ככה לשונו, בשם י"ב, אחווס נישט, לא יודע מה זה, בשם י"ב, אליהו הנביא, פתח סוגריים, אומר רב חיים, אינני זוכר אם זה היה אליהו הנביא, או אחד מטיבתא דרכיה דשמיא, סגור סוגריים. כמה פירושים פירשו לו? 2,200 פירושים. 2,200 פירושים, שמתחלק ל-60 אופנים. 2,200 פירושים. שיטת הגאון, שאסור להרער בדברי תורה, קודם ברכות התורה. והוא מרוב שמחה הרער בדברי תורה. הענישו אותו מן השמיים ולקחו לו את הכל. הכל. שכח הכל. הכל, הכל, הכל. 2,200 פירושים מהמילים, עלו זה בנגב. מה אפשר כבר לכתוב שם? ואחר כך מספר להם הגאון. אחר כך, אחרי כמה ימים, הם פגשו אותו עוד פעם, כך כותב רב חיים. ואומר להם הגאון שתודה לאל החזירו לו את זה. ואומר שמאחד האופנים, עכשיו תבינו מה זה, הוא ידע את כל התכונות של כל הבריות. דיין, התחלק ל-60 אופנים, אחד ידע את כל התכונות של כל הבריות. עלו זה בנגב. מעניין. זה רב חיים מוולוז'ין כותב. לא תגיד סיפורי חסידים. זה רב חיים מוולוז'ין כך כותב. עלו זה בנגב. מבהיל. מבהיל. איך הוא ידע את זה? את כל התכונות שבויות. כי קודש הבריך הוא הסתכל בהוראי, אתה ברא על מה זה כיבשו אותו. ולכן הוא אומר רבי מנחם מנדל מביטפס, אם אתה עוסק בתורה ואתה לא מבין את זה, אז ברור שלא נותן לך חיות. ולכן הוא נקרא מה? נזוף. אומר, כל יום יוצא בת קול ומחרזת, אוי להם לבריות שאינם עוסקים בתורה. אומר, לא עוסקים בתורה כמו שצריך. ולכן הוא נקרא מה? נזוף. מה זה נזוף? אומר, שאתה נוזף ממישהו, אומר שמה, אז על סומקה, את החברה. כשאתה נוזק ונוזף ממישהו, אז מה הופך להיות? חיוור. למה הוא חיוור? הוא איבד את מה? את החיות שלו. אז לא איבדת את החיות שלך. הוא אומר, צריך לדעת, התורה היא קדושה ועליונה. זה אותיות קדושות במה שאנחנו עוסקים. זה אותיות כפשוטו שנבראו בהם שמיים וארץ, לא משהו אחר. ולכן הוא אומר, אדרבה, להשמה תתחשב לו שקרב אל הקודש בלי מורה. המקל ראשו נפני בוראו. ואז הוא ממשיך, וזה אני רוצה לסיים כאן, כי יש לי עוד הרבה מה לדבר. היה לי עוד דברים שהכנתי, אבל הזמן, לא שמתי לב, כבר הזמן קצר. אבל אני אסיים בזה, פחות לנחם אתכם, שאם לפעמים אנחנו לא לומדים ככה, אז זה לא שאנחנו מאבדים את הכל. ואף על פי כן, אומר הרמח"ל, בואו קצת ינחם אותנו, שבכל זאת אנחנו לומדים. רז גדול גילו לנו חכמינו זיכרונם לברכה. זה לא זה מה שאמרתי לכם מקודם, כן? זה לא זה. זאת אומרת, זה כמו, תכף אני אתן לכם כדי לבאר את הדברים, אני אתן לכם כמשל, להמחיש לכם. אומר, אף הפי כן רז גדול גילו לנו חכמינו זיכרונם לברכה. שאילו לא היו הרשעים עוזבים את תלמוד התורה, סוף סוף שהיו חוזרים למוטב. כי אף על פי שאין בכוחם להמשיך המשך מלפניו יתברך כמו שזכרנו, את המעלה העליונה שדיברתי עליה, כבר דברי תורה בעצמם מקודשים ועומדים, ומצד עצמם עד שבעתמיד, וזה צריך התמדה, בעתמיד בהם יגיע מהם פעם אחר פעם קצת התעוררות. וכמו דמות הערה קטנה שבקטנות, אלא עוסק שסוף סוף תגבר עליו, וזה מה שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה, לוואי אותי עזבו ותורתי שמרו, שהמאור שבא מחזירן למוטב. אבל זה לא מה, שתבינו, מקודם הוא אמר שאם אתה עוסק בתורה, לא לזה מה הוא אמר, קוראי גרת. הוא אומר, כמו דברי חולים זה. אומר, כי אם אני מתייחס, תבינו, יש רק את הפרופורציה, אם אני מתייחס למונח של אין סוף אמיתי, אז כל דבר קטן, אני פשוט לא מתייחס לזה עליו, זה לא... זה לא רלוונטי, אני מתייחס אליו כתור דבר נמוך. טוב, בסדר. ביחס לערכנו, אנחנו נתייחס כן, אנחנו אומרים, או שבא מחזירה למוטב, אבל צריך לזכור, זה לא באמת מה שאנחנו יכולים להפיק מעצמנו. זה לא באמת מה שאנחנו יכולים להפיק מן התורה הקדושה. אומר הקדוש ברוך הוא, מתנה טובה, הקדוש ברוך הוא נתן, אנה נפשית יעבית, הקדוש ברוך הוא שם את עצמו בתורה. אומר, זה דבר עצום בתורה. דבר עצום בתורה. אומר, אדם צריך להתייחס לתורה לפי עניינה. טוב. עוד עד איזה שעה יש לי? כן, אבל עכשיו אני רוצה לגעת בנקודה אחרת קצת. בסדר? עוד קצת, זה לא יודע, אני מפחד לגלוש עכשיו. אם לא נשאר בסוגיה הזאת. לא... תבינו רק, נספר לכם עוד סיפור על הגאון, כן? עוד סיפור שם, נקדמה לספר דצניותא, מספר רב חיים, שפעם אחת הוא הגיע על הגאון, אני אספר לכם עוד שני סיפורים, בסדר? עוד שני סיפורים על הגאון. אומר שפעם אחת הוא ישב על פירוש בזוהר של ראש חודש. הוא ישב על זה 12 שבועות. ככה כותב, ככה מספר לו הגאון. הוא לא הצליח להבין את זה. 12 שבועות הגאון מלווינה, לא, ישב על פירוש, הוא לא הצליח להבין את זה. זאת אומרת שגילו לו מן השמיים אצל הגאון, זה היה אחרי קריאת ים סוף. כן? ואז הוא מספר שהוא התפלל שחרית, ובאמצע שחרית ירדו לו, אחרי שלושה חודשים, זה 12 שבועות, ירדו לו שבעה פירושים למחשבה. שבעה פירושים, כן. אז הוא שואל את רב חיים מוולוז'ין, תגיד לי, לסדר את הפירושים רבע מינות, כך אומר לו, זה נקרא הפסק או לא נקרא הפסק? אז רב חיים אומר לו, לא, זה לא נקרא הפסק. הוא אומר, גם אני חשבתי ככה. ואז הוא אומר, אני סידרתי, הפסקתי רבע מינות, סידרתי... לי את השבעה פירושים, ואחרי רבע מינות המשכתי. אומר, הוא סיים תפילת שחרית, ומה קרה? כלום, אפס. הכל נעלם. אז אומר, הגאון מווילנה, תראו שהוא היה אוי ודושם אמיתי, הוא לא יכל להגיד הלל חצי שעה. תראו מה זה. אומר, חצי שעה, היה צריך ליישב את הדעת שלו, כדי שיוכל לחזור להגיד הלל. אחרי חצי שעה הוא אמר הלל, ואז הוא התפלל מוסף. באמצע מוסף מה קרה? שוב פעם, השבעה פירושים יורדים באמצע, ואז הוא אומר לו, ואז הסחתי דעתי מהם, אחרי שגמרתי את התפילה, היה הכל שגור על השני, דבר דבור על אופניו. ועד כדך שאכל באמת אכל לברוא גולם, רק מן השמיים לא רצו. טוב, אז תבינו מי זה היה הגאון מבינה. כל פנים, אני רוצה עוד סוגיה אחת, אני לא יודע אם להיכנס אליה, אני מקווה שאני לא נכנס עכשיו למלכודת. אני צילמתי לי את זה פה, שנייה, אני חושב שאני דרך להתעסק עם זה, תכף אני אמצא את זה. איך פותחים את הדברים האלו? או, או, או. יש לי בעיה, אני אומר לכם את האמת, יש לי קושי, אני אומר לכם את האמת, אני לא אוהב לצלם דפים. אני מרגיש עוגמת נפש גדולה, שאתה מצלם דפים, אני אומר לך, כל העולם ככה עובד, ואחר כך זורקים את זה, זורקים את זה, שמים את זה בגניזה, אני מרגיש שזה כאילו לוקחים את התורה, זה קושי בשבילי, זה קשה לי, כואב לי עם זה. טוב. עכשיו אני הולך סוגיה אחרת, שהיא גם כן לא פחות חשובה, זה הקדמה של אבני נזר, עגלי טל, אתם מכירים אותו? הרי במסוך עוד שוב. הקדמה מפורסמת. הרב, לימדתם כאן את ההקדמה הזאת? לא. אז אני רוצה להביא את ההקדמה הזאת לחוז בעוד נקודה אחת שמביא אבני נזר. טוב, זו סוגיה חשובה. לא כל כך נעים לדבר עליה, והיא סוגיה חשובה. אומר כך, כן. אומר ועוד, אבני נזר כותב כך, ועוד כי שבת במרן הצטוו. ככה הוא כותב אבני נזר, בהקדמה שלו. ובזוהר, בעניין שבת ומרן, אומר, למה נצטוו על שבת? אומר, כי היו צריכים לתיקון מכירת יוסף. תקשיבו טוב, זו סוגיה חשובה ביותר. אומר, צריך לתקן את יוסף. כי צדיק, ככה ממשיך אבני נזר, בהקדמה שלו, ושבת וברית חד. ובזה יובן, כי שבת נחוץ לתיקון הברית, במילה גורם שמירת הברית, ככה כותב אבני נזר. לכן הוא ממשיך, לכן כתוב שזה מביא גאולה לעולם. אני הולך להיכנס עכשיו סוגיה אולי קצת מעצבנת, אבל היא חשובה. אומר, הוא ממשיך אבני נזר, זה אבני נזר, בהקדמה נגמל לבעגדל קטל. אומר, כי כתוב בשם הארי, אני לא יודע אם אני רוצה להיכנס לכל הסוגיה בהרחבה, אומר, כי גר יהיה זרעך, שכל הגולויות באים מחמת פגם הברית, ממילה שבת שמתקן זה הפגם מביא גאולה. ככה מביא אבני נזר, בשם הארי. אומר, כל הגלויות זה מחמת פגם הברית. לא נעים, אבל זה מי שירצה יסתכל בארי, שזה כנגד אדם הראשון שפרש משתו, ולכן זה, הדור הראשון זה, שבא לתקן זה דור המבול, אחר כך זה דור הפלגה, אחר כך זה אנשי סדום, זה אותם אותם נשמות, אחר כך זה מגיע לדור של מי? יוצא מצרים, זה אותם נשמות. זה אותם נשמות. ולכן יוסף, מה עושה יוסף? חלק מהנשמות שניתקנו באים כנשמות ישראל, וחלק שהן לא מתוקנות בעוד כתור נשמות הערב רב. ולכן יוסף, מה עושה למצרים? פעם בא אליי יהודי ארכיאולוג, יהודי דתי, שומר תורה מצוות, הוא היסטוריון, ואומר לי, אומר לי, תשמע, יש לי בעיה. אומר לי, אני אמרתי לו, מה הבעיה? אומר, אני הסתכלתי בתבליטים של המצרים, יש תבליטים שמסו ברית מילה. אמרתי לו, מה אתה רוצה? זה רשי מפורש. רשי כותב, הכל אשר יאמר לכם יוסף, עשו. מה הוא כותב שם רשי? שמה הוא עשה למצרים? מה הוא עשה להם? ברית מילה, ככה רשי אומר, נכון? למה הוא עשה להם ברית מילה? מה יוסף היה צריך לעשות למצרים, לגויים האלו ברית מילה? אתם יכולים להסביר את זה? מישהו מה עובד בזוג לובק, מה הוא צריך? מה עושה ברית מילה למצרים? אז אומר הארי, כותב מפורש, הארי כותב מפורש, שנשמות הערב רב, הוא התחיל למול אותם, והוא כינס אותם להרים, זה נשמות הערב רב. זאת אומרת, יוסף התחיל לתקן את הנשמות האלו. וישראל שהגיעו כנשמות, ככה זה בגדול, יש עוד המון להחיב, זה לא המקום, אבל ביציאת מצרים, בגלות מצרים, השעבוד, הם חטאו בדור המבול, השחיתו זרע, כל הבן היורות השליחו, דור הפלגה בנו אב הנבואה לבנים ועשה מגדל וראשו מגיע השמיים, ולכן בנו את פתאום ואת רמסס. לא משנה, זה הכל מידה כנגד מידה, אין כאן סתמיות, זה כנגד הנשמות שלנו. אבל כל פנים, שמה כדי לתקן את הפגם הזה, היינו צריכים לעבוד קשה. אומר הזוהר, תקשיבו את הזוהר, אומר הזוהר, אנחנו יודעים שעל הפגם הזה אין תשובה, נכון? אבל הוא מביא בשם הרב שלו. מי זה הרב של האב נלזר? אתם יודעים מי זה הרב שלו? חידושי ערים. הוא מביא שכן יש תשובה על זה. מה התשובה על הפגם הזה? שעל חטש הזה אומר למה? כי התשובה כתוב על תשובה ולבבו יבין ושב ורפא לו. אבל הפגם הזה מתחיל מאיפה? מהמוח. ולכן תשובה לא מועילה לזה. עכשיו הוא מביא, אבל מה כן מועיל לזה? אתה יודעים מה כן מועיל לזה? הגיעת התורה. הוא מביא לזה זוהר מפורש. הגיעת התורה מועיל לזה. הוא אומר כך, אני אקריא לכם את הלשון. זה זוהר. זוהר, הוא אומר ככה. דבגלותא בתראה, ככה לשון הזוהר. התקיים בהו, אומר מתקיים בהם, הכוונה עכשיו, מתקיים השעה במצרים. מה ששם היינו צריכים לתקן, מה שנקרא ברור הניצוצות. אגב, רב צדוק כותב, שיראו לו בחיזיון, שהדור שלנו לפני הגאולה זה דור אנשי המבול. ואידך זיל גמור. הלאה. כך הוא כותב רב צדוק. שזה. אנחנו צריכים לתקן את זה, רבותיי. אנחנו דור שאנחנו חייבים לתקן את הסוגיה הזאת. אנחנו דור גדול וצריכים להביא דבקות בבורא יתברך שקדושה. אנחנו חייבים לעשות את זה. זה אנחנו צריכים להביא הפוך. אנחנו יכולים להגיע לזה. דבקות שקדושה אמיתית. לא, אנחנו צריכים להוביל את הדור בצורה אמיתית שקדושה אמיתית ודבקות אמיתית שחיים של דבקות. זה התפקיד שלנו, אני לא סתם מביא את זה. כי זה הסוגיה. זה הסוגיה, צריכים להגיע לחיים שטבעיים, מה שאורחיים הקדוש מביא, של הדבקות בתורה, אנחנו צריכים להגיע לזה, זה תפקיד שכל אחד, כל אחד יכול להגיע לזה. ואפשר, אומר הזוהר, דבקלות הבטרה התקיים בו וימררו חיים בעבודה קשה, אומר הזוהר הקדוש, זו קושייה. ממשיך הזוהר, בחומר דקל וחומר, ובלבינים דליבון הלכה, וכל עבודה בשדה, דברה איתה. את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך, דה תיקו. זאת אומרת, הוא מביא כאן, אני לא אקרא לכם את הלשון של אבני נזר, אבני נזר בהקדמה שלו, נגמל את זה בהקדמה להקדטה, זו הקדמה מפורסמת, כל אחד מכיר אותה. שם מדבר על שעשועי תורה וכדומה, שזה התיקון הפגם הידוע, זה עוד סוגיה, צריך להבין אותה, לא, זה לא כאן המקום. אבל תדעו לכם שעמל התורה הוא מתקן את המחשבה של האדם, יגיעת התורה, שאדם מתגעגע, קשה לך, מצוין. סוף כל סוף. כל זמן שלא היה קשה לך, עוד לא זיכחת את עצמך. הוויכוח שלנו, כמו שפעז ביציאת מצרים, היינו צריכים לזכח את עצמנו, על ידי הגיעת על ידי הגיעה של חומר ולבנים, אומר הזוהר התיקון שלנו, בדורות האלו, של הפגם הנוכחי הזה, הוא על ידי יגיעת בשר שתיקון המחשבה. תיקון המחשבה. עוד התמודדות, עוד שבירה, עוד שבר, זה מתקן את הדברים האלו. אז כל אחד לפי ערכו. יש בן אדם שהוא למדן מאוד גדול, יש בן למדן שהוא פחות, והכלים שהבורא יתברך ברא לו, לפי ערך הכלים, יגיעת הבשר שלו, היא המתקנת אותו. אבל זה ודאי מוכרח. זאת אומרת, כך כתוב, הבעיה היא שכל פעם אנחנו, במקום שקשה לנו, אנחנו אומרים, זה לא מתאים לנו. ואז התוצאה שמה אנחנו עושים, אנחנו נסוגים אחורה. לא, במקום שקשה לך, אתה מתחיל, סוף כוסו מתחיל לשבור. רק מה צריך התמדה בזה? זה הבעיה המרכזית. אין התמדה. אין התמדה. אין התמדה. אבל זה מחויב. ואז ממשיך שם, בחלק השני, הוא מביא שם, לא פתחתי את המאמר הנכון, שנייה, בחלק השני הוא כותב, מקווה שלא מחקתי את זה. כן, מחקתי את זה. יופי. אז בחלק השני הוא מביא, אומר, יש אנשים שאם אדם מתענג מלימוד תורה, אז אומר, זה לא תורה לשמה, אומר, זה לא נכון. אומר, יש עניין שאלה בן אדם שעשוע בתורה. לא יכול להיות שעשוע בתורה, רבותיי, אם הוא לא מה, הוא לא מבין. לא יכול להיות שמחה בתורה אם בן אדם לא מבין לעומק. לא יכול להיות כזה דבר. לא יכול להיות, אדם, מתי אתה שמח שאתה מבין? ומתי אתה מבין שאתה לא מבין? מעמיד את זה כמה שאתה מבין, לפי היכולת שלך, לעומק שלך. יש שמחה, וזה מוביל לבן אדם, אני לא רוצה לאחוז בזה, אבל תבינו מה, ובזה אני רוצה לסיים עכשיו, אומר הפגם הברית, אני רוצה להגיד לכם, בשני דברים, בשני אופנים זה מתקן את הפגם הזה. אמרה, א', הגיע את הבשר, זה שובר את כל הדברים, תקן את המחשבה, וב', הפגם הזה, הבעיה שלו שהוא פוגם בכל המערכת, זה עונג שבן אדם מרגיש אותו בכל גופו, בכל איבריו. אומר, שמחה שמצווה, שמחה שתענוג של עסק התורה, זה כנגדו. זה מוכרח להוביל את הבן אדם לבחירה חופשית של הקדושה, לתות עצמו, שהוא שם, כתוב, זה לא מתאים כל כך למקום, שהחלק הכי עליון של הבן אדם, אתם יודעים מה זה החלק הכי עליון של הבן אדם? מה זה? עונג. עונג, החלק הכי עליון. ולכן משרד השרים פותח, שמה אדם מחויב, מה הוא צריך לעשות? להתענג על השם. מתחת לעונג, החלק העליון זה רצון. איפה שיש לך עונג, יש לך מה? רצון. ולכן בן אדם, איך אנו יודעים שהוא, שאיך הוא מזה, שהוא בדיכאון? איך אני יודע שבן אדם בדיכאון? מה הוא לא רוצה? אפילו לאכול הוא לא רוצה. אפילו את העונג אין לו כוח. הוא מאבד את... זה דיכאון עמוק. זה אומר. אומר, בבקם הברית הזה, זה מה שזה עושה, זה פה, הוא מגיע לעונג, אתם מבינו, זה מטה את כל המערכת של הבן אדם, לאחוז בסית רעה חיים, מחשימה, ממש לצד שני. צריך לתקן את זה, צד שני. על ידי הגיעת בשר ועמל התורה ושמחה בתורה. ולכן יש עניין שגם בחורים ישמחו בשמחה שמצווה, ירקדו וישמחו, שעורר אצלהם את הנקודה, שיראו את העונג שלהם בבורא יתברך. אין בושה בעונג, בעונג, זה אדם, זה נכון. אומר, בן אדם שיש לו עונג בבורא יתברך, מכיר שאין עוד מלבדו. לפני שהוא לא מכיר את זה, הוא לא יכול, הוא לא מרגיש את זה. רק כשיש לו דבקות בבורא יתברך, הוא יודע שאין עוד מלבדו. הוא חי את זה. אז צריך להגיע לעונג לקדושה, לתקן את זה, אנחנו מסוגלים לזה, יכולים לזה. אבל צריך בזה עמל, צריך הגיעה, וזה זוהר מפורש. זה כנגד יציאת מצרים, ששם זה היה תיקון, על ידי חומר ומלבנים, אנחנו על ידי עסק התורה, על ידי עמל התורה, על ידי הגיעת התורה, על ידי התמודדות שקשה לי, ואני לא מבין, ואני שובר את הראש. זה מתקן. וזה יכול להביא לעונג. תודה רבה לכם.